ערב טוב, אנחנו אכילנו בשבוע שעבר לעסוק בענייני השבטים ופתחנו בראובן. אני רוצה להיכנס ולהמשיך על פי הפרשות, ולכן אני רוצה לעבור לשמעון בעזרת השם בשבוע הבא עם כניסתנו לזמרי בן סלו נשיא בית אב לשמעוני בפרשת בלק, אחר כך להמשיך בלוי בפרשיות פנחס, וכך הלאה להמשיך עם השבטים כסדר. ואני מבקש לנצל את הפעם הזאת ערב פרשת חוקת ולעסוק מעט בפרשה ובחוקת, וגם זה נהגנו בחודשים האחרונים, לנצל את השיעור הפעם לשיעור אחד ששייך לחודש תמוז, ובעיקר בעיקר בעיקר לראש חודש, לראש חודש בכלל, לראש חודש תמוז בפרט. החיבור לראש חודש תמוז או לחודש תמוז נעסוק בו רק עוד מעט. אנחנו בשבוע שאכילנו אותו בראש חודש, ואני רוצה קצת להיכנס לענייני ראש חודש, למהותו של ראש חודש, כפי שאמרתי, כללית, תמוז בפרט. אני חושב שקשור גם לפרשות שאנחנו בתוכם, אבל זה בהמשך. שולחן ערוך מתחיל את הלכות ראש חודש בהלכה שנמצאת לפנינו במקור אחד בסימן תף י' ז'. וההלכה הפותחת כנראה קובעת אופי רעיוני של היום שנקרא ראש חודש. ראש חודש, כותב המחבר רב יוסף קארו, זה לשון מרן בהלכה, ראש חודש מותר בעשיית מלאכה. כשנפתחת הלכה כזאת, זאת אומרת שהייתה אפשרות לומר אחרת. ובאה הודעה ואומרת, ראש חודש מותר בעשיית מלאכה. לא כתוב פה, עושים מלאכה בראשי חודשים. מותר בעשיית מלאכה. והנשים שנוהגות שלא לעשות בו מלאכה, הוא מנהג טוב. זה מקדים את כל ההלכות של ראש חודש, של סעודת ראש חודש והלל בראש חודש ודיני יעלה ויבוא, וכל הדינים של ראש חודש נפתחים בהלכה הזאת. אגב, על ההלכה הזאת שנשים שנוהגות לא לעשות בו מלאכה הוא מנהג טוב, נתחבטו בנוסח הזה כל הפרשנים. מהצד האחד שאומר שבעצם זה כמעט הוראה לא לעשות מלאכה, כי צריך לנהוג כך. ומה שכתוב בלשון מהאנשים שנהגו שלא לעשות מלאכה הוא מנהג טוב, סך הכל בא לומר שמקור העניין הוא במנהג ולא בהלכה. אבל מה זה משנה אם מקור העניין הוא במנהג? אם מקור העניין הוא במנהג, זה לפעמים מחייב עוד יותר. מקום שנהגו לעשות הדבר מסוים, אז המנהג מחייב, מנהג בישראל. ומה שרצה השולחן ערוך להדגיש הוא שמקור הרעיון הגדול הזה הוא מנהג, אבל המנהג הזה מחייב. ועד לדעה שמחזיק בה הבח, הבית חדש, על הטור הקיצונית יותר לצד השני, שאומר שבכלל אפשר לעשות מלאכה כרגיל, רק העניין שהוא מנהג טוב, שאי אפשר לקוף אישה לעשות מלאכה. אפשר לקוף את האיש לעשות מלאכה, אבל אי אפשר לקוף אישה לעשות מלאכה, כי היא יכולה להגיד, נהגתי אחרת. אבל אין עניין. דן בעריכות בכל הדעות האלה, בעל המשנה ברורה בביאור הלכה, ומסקנתו בסוף היא מקור שתיים, מכל הפוסקים שהבאתי למעלה, אחרי שהוא מביא את דברי הבח, שהרגע אמרנו שאומר שזה לא כצעקתה, מכל הפוסקים שהבאתי למעלה, סיכום מאוד מאוד ברור של המשנה ברורה, לא משמע כדבריו. הוא חריג. אלא דיש מצווה על אנשים למנוע בראש חודש ממלאכה. זה סיכום ההלכה על פי המשנה ברורה. פתחתי בעניין הלכתי, שנראה ככה מאוד טכני. מה זה ראש חודש? חג? מועד? אנחנו פוגשים במקרא את ראש חודש כיום שלא עושים בו מלאכה, מפני שלאחר ראש חודש נפגשו ביום המעשה, שהיה יום אחרי ראש חודש אצל דוד ויהונתן. זאת אומרת שאתמול לא היה יום מעשה. אנחנו פוגשים את ראש חודש כיום מאוד מיוחד, סתם. איך שואל האיש שאשתו השונמית רצה אל הנביא אלישע, והוא שואל אותה, מדוע את הולכת אליו, לא חודש היום ולא שבת? ראש חודש. מה עניינו המעמדי של ראש חודש? סתם יום מיוחד. ראש חודש מופיע כראש חודש לא רק בימי הקורבנות, אנחנו יודעים שמקריבים בו מוסף, נכון? מוסף של ראש חודש. סתם, סוגריים. הוא לא רגל, לא באים לראות פני השם בעזרה בראש חודש. אין עלייה לבית המקדש בראש חודש. אבל יש בו מוסף. בראש חודש, כמו ביום טוב, אנחנו אומרים במוסף, בני ביתך כבתחילה, או והראינו בבניין עיריך, ושמחינו. במה הוא שונה? למה אז לא באים באמת לעזרה כמו כל רגל אחר? מה השוני המהותי? אלא מה תגידו, שברגלים אחרים אסורים במלאכה? בכל המועד שגם כן יש צדדים למלאכה או לא למלאכה, גם באים לרגל. למה ראש חודש? נגרע. ראש חודש מופיע בתורה בעוד הקשר. במקור 3 מופיעה הפגישה הראשונה שלנו עם ראש חודש, ובמקור השני במקור 3 הפגישה האחרונה שלנו עם ראש חודש, זה שיהיה לעתיד לבוא. בשבת האחרונה, כשקראנו את פרשת קורח, השבת חלה בשבת וראש חודש, סיימנו בפסוקים האלה את שבת הפטרת שבת ראש חודש. שמיים כסאי והארץ אדום רגלי, סוף נבואת ישעיהו. עוד מעט נגיע לשם. אבל מעניין מאוד הפסוק הראשון. יש דין בתורה של תקיעה בחצוצרות. הדין הזה של לתקוע בחצוצרות חל בשני מצבים. מצב אחד, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר, הזכרנו את זה בזמן האחרון, על הצר הצורר אתכם והרי אותם בחצוצרות. זה צד אחד. כלומר, יש מלחמה, או כהרחבת הנוסח בלשונו של הרמב״ם, אני אומר על פה בהלכות העניות בהתחלה, כל צרה שלא תבוא על הציבור, צריך לזעוק ולהריע בחצוצרות. שלא נחשוב שזה ככה בא במקרה, אלא להריע ולשוב בתשובה וכו' וכו'. אחרי העניין של המלחמה, מופיע הפסוק הבא במקור 3, לא רק כי תבואו מלחמה בארצכם והריעותם בחצוצרות, אלא גם, וביום שמחתכם, ובמועדיכם, המדבר בפרק י', ובראשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. והיו לכם לזיכרון. מעניין אותי מאוד הדירוג, הסדר הזה של שלושת הימים המופיעים פה, או הייתי אומר של שלושת סוגי הימים המופיעים פה. ביום שמחתכם אינני יודע עוד מה זה. במועדיכם מה זה אנחנו יודעים. ברגלים, נכון? ובראשי חודשיכם. בכל אחד מהם צריך מה לעשות? לתקוע בחצוצרות על עולותיכם. הכוונה היא, אלה ימים שבהם מקריבים את המוספים של הימים האלה, או את הקורבנות עולותיכם, הכוונה היא קורבנות הציבור. אלה הימים שמקריבים בהם קורבנות ציבור מיוחדים. בימים האלה, על הקורבן, אנחנו יודעים שהיו הלוויים שרים שיר של יום. נכון? אנחנו אומרים אותו בתפילה. וחוץ מזה, על הקורבן היו תוקעים בחצוצרות. צורת התקיעות, עכשיו לא חשוב. לא התרגל לזה, זו הייתה מוזיקה מופלאה. הקורבן הלך עם שיר של יום ועם תקיעת חצוצרות. וזו ההלכה. כך פוסק הרמב״ם בהלכה, בהלכות כלי המקדש. עכשיו, אני רוצה להבין מה זה ראשי חודשיכם, לכן אני רוצה להבין איפה הוא בדירו. מועדיכם זה הרגלים. בינינו, ראשי חודשים, זה נראה קצת פחות מרגלים, לא? אז היה צריך להיות סדר הפוך. ובראשי חודשיכם ובמועדיכם. מה זה יום שמחתכם? להלכה, דבר מעניין מאוד, והפעם לא ניכנס לזה, פעם רמזנו לזה, דיברנו בזה גם בזמן האחרון, לא ניכנס לזה עכשיו. להלכה, אתם יודעים מתי זה יום שמחתכם? כל יום. כל יום, בניגוד לתפיסה שלנו, המודרנית, את מושג השמחה. הרמב״ם פוסק להלכה שמתי תוקעים בחצוצרות? על תמיד של שחר והתלמיד שבין הארבעים. כל יום, כשמקריבים תמיד בבוקר ותמיד בין הארבעים, אז על קורבנות התמיד צריך לתקוע בחצוצרות. ישנה דעה שביום שמחתכם זה בשבתות. כך או כך, מדובר על התדיר, נכון? הייתי חושב, אולי סדר הדברים כאן הולך לפי תדירות. זה גם לא נכון. כי ראשי חודשים יש יותר ממועדים. איך כתוב בפסוק? וביום שמחתכם, נניח שזה כל יום, או כל שבת, 50 וכמה שבתות בשנה. ובמועדיכם, שלוש פעמים, תוסיפו ראש השנה ויום כיפור, 5 פעמים. ובראשי חודשיכם, 12. אם ביום שמחתכם זה יום-יום, אז ודאי זה לא עובד. אלא כנראה שאין ברירה אלא להסביר כדבר הפשוט הבא. באמת יש כאן סדר עולה. יום-יום, רגלים, והכי הרבה מכולם, בראש המגדל נמצאים ראשי חודשים. אבל מה זה ראש חודש עוד? אפילו ההגדרה של האופי ההלכתי לא מוגדרת. מותר בעשיית מלאכה, מנהג שאנשים לא עושות מלאכה. עוד רגע נברר למה. אגב, מעניין מאוד, בנביא שקראנו השבת, בהפטרה של שבת ראש חודש, כתוב כך, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, עומדים לפניי נאום השם. אגב, מעניין מאוד מי הם השמיים החדשים והארץ החדשה. עוד נדבר על זה. כן יעמוד זרעכם ושמכם. והיה מדי חודש וחודשו, ומדי שבת ושבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר השם. את השבת מקדש הקדוש ברוך הוא, נכון? הוא מקדש השבת. ראש חודש הוא היום שאנחנו מקדשים. ובכל ראש חודש, מה יקרה? יבוא כל בשר להשתחוות לפניי. מדובר פה על העתיד. יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, פירושו, כן נבוא לבית המקדש. כמו בבית המקדש, בעזרת השם, סוכות, בפסח ובשבועות. איך מסיים ישעיהו הנביא את ההבדל בין העולם הזה לבין לעתיד לבוא? במה הוא יתאפיין העתיד? אז נבוא כל ראש חודש ושבת לבית המקדש. זה האפיון? נניח שבעזרת השם תתרחש הלכה כזו. יפה. זה המאפיין את העולם הזה? ישעיה הנביא מתאר איזה אידיליה של ארץ חדשה ושמיים חדשים, של נצח ישראל שיעמוד זרעכם ושמכם. מה יקרה? האידיליה הזאת, במה היא מוגדרת, במה היא מתוארת, איך היא מצוירת לנו? אז ראש חודש יהיה יום עלייה לרגל. מה? למה זה מאפיין כזה מהותי? או בעברית אחרת, מה בין כאן לשם? למה היום ראש חודש כל כך צדדי? כתוב בהלכה הבאה בשולחן ערוך, מצווה להרבות בסעודה בראש חודש. מה זה להרבות בסעודה? זה לאו דווקא עוד לחם ובשר. עוד סוכריה טובה, עוד ארטיק טוב, עוד... אדרבה, יכול להרבות בכלל, מצוין. אבל מהי הנקודה שכל כך מבדילה את ראש חודש כאן מראש חודש העתידי, שהיא הגורם המאפיין שמבחין בין העולם הזה לעתיד לבוא? למה ראש חודש שייך דווקא לעתיד ולא לעכשיו? אבל הוא כן שייך לעכשיו, עוד כעתם החסר. מה קורה פה? אגב, לגבי עניין הנשים, וזה מחבר אותנו לראש חודש תמוז, אבל זה במהירות, מקור הדין הזה, מקור המנהג, שנשים מצווה עליהן שלא לעשות מלאכה בראש חודש, מה שאני חושב שצריך לנהוג ולהנהיג בו, מקור המנהג הזה נמצא במקור 4 בטור. והחינמי איתה בירושלמי, דברי רבי יעקב בן הראש, בטור. והחינמי איתה בירושלמי, ראינו בתלמוד הירושלמי, הנה נשי דנהיגי דלא למעי בד עבידתא בריש ירחה מנהגה. זה כנראה מקור לשון השולחן ערוך. מה שהנשים לא עושות מלאכה בראש החודש, מנהג. ואיתה בפרק ממהי מפרקי רבי אליעזר, לפי, מעניין מאוד הסיבה, שלא רצו נשים ליתן נזמיהן לבעליהן במעשה העגל. וכך נתן להן הקדוש ברוך הוא שכרן, שיהיו משמרות ראשי חודשים יותר מהאנשים. דבר מעניין, זאת אומרת, ראש חודש הוא חג ששייך לעתיד, כנראה אבל בעתיד לנשים כבר באופה יש איזושהי הבנה יותר, כי הן משמרות ראשי חודשים יותר מהאנשים, זה קשור לחטא העגל. מה הקשר בין ראש חודש לבין העניין הזה עכשיו? אחר כך הוא מוסיף הטור עוד הערה מעניינת. ושמעתי מאחי הרב יהודה, רבי יהודה בן הראש, טעם לדבר. הוא נתן לי טעם מעניין מאוד למה נשים לא עושות מלאכה בראש חודש. לפי שהמועדים ניתקנו כנגד האבות. פסח כנגד אברהם, דכתיב לושי ועשי עוגות, ופסח היה. דיברנו על זה יותר מפעם, נכון? כשאברהם רץ אל האוהל, אז עוגות מצות עופים שם. לושי ועשי עוגות, והבשורה הייתה בפסח. שבועות כנגד יצחק, כי שבועות זה מתן תורה, וכל עניינו זה שתקיעת שופר של מתן תורה היה בשופר מאילו של יצחק. פעם הראשונה מאז עקדת יצחק, שאנחנו פוגשים אירוע של תקיעת שופר, זה במתן תורה. חז"ל אומרים שמהר המוריה בא השופר אל הר סיני. סוכות כנגד יעקב. נכון? ויבוא יעקב שלם, ושם כתוב, ויבן לו בית, ולמקנהו עשה סוכות. טוב, עכשיו המשך דברי רבי יהודה בטור, זה פילי פלאות. ו-12 ראשי חודשי השנה, שגם הם נקראים מועדים, עסוקים כאלה, חודשיכם ומועדיכם ועוד, כנגד 12 השבטים, המועדים שלושה אבות. 12 ראשי החודשים כנגד 12 השבטים. וכשחטאו בעגל, ניטלו מהם, ממי? מהאנשים, וניתנו לנשותיהם, לזכר שלא היו באותו החטא. זה מעניין מאוד. כלומר, ראשי חודשים בעצם הם כנגד כל אחד מן השבטים. צריך ללמוד את השבטים כנראה. אנחנו עוסקים עכשיו קצת בשבטים ובצבעים, כנראה זה קשור גם לחודשים, ל-12 החודשים. לא ניכנס לזה כמובן הפעם. וכנגד 12 החודשים הם כנגד 12 השבטים, וכשחטאו בעגל זה ניתן לנשים. מה העגל קשור לכל הסוגיה? והערה אחרונה לפני שנראה את הכל מבפנים. תרשו לי לחזור שנייה לחלק מן התפילה שהתפללנו כולנו ובתחילת השבוע בראש חודש. ראשי חודשים לעמך נתת. שבת דווקא היה שונה בגלל שיש לנו אתה יצרת, אבל זאת התפילה של ראש חודש. ראשי חודשים לעמך נתת, מקור 5. זמן כפרה לכל תולדותם. בהיותם מקריבים לפניך זבחי רצון וסעירי חטאת. הנוסח של הספרדים כתוב וסעיר חטאת. חב"ד זה סעירי חטאות, נדמה לי. וסעירי חטאת לכפר בעדם. זיכרון לכולם יהיו ותשועת נפשם מיד שונא. מזבח חדש בציון תכין, ועולת ראש חודש נעלה עליו, וסעירי עיזים נעשה ברצון, ובעבודת בית המקדש נשמח כולנו, ושירי דוד עבדך הנשמעים בעיריך האמורים לפני מזבחיך, אהבת עולם תביא להם, וברית אבות לבנים תזכור. בהמשך, ואביאנו לציון עירך ברינה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם. כל הפסקה הזאת, אנחנו אומרים אותה רק בראש חודש. אז הפתיחה של ראשי חודשים לעמך נתת ודאי שייכת רק לראש חודש. אבל תרשו לי להתעכב פה על כמה נקודות. שראש חודש הוא זמן כפרה, הבנתי. בסדר? ראשי חודשים לכפרה. בהיותם מקריבים לפניך זבחי רצון. מה, הזבחים שהקריבו בשלושה רגלים לא היו זבחי רצון? איזה מין ביטוי זה זבחי רצון? לראשי חודשים היו מקריבים זבחי רצון. ובפסח היו מקריבים מה? אלא מה, תגידו, זה חובה וזה רצון? לא נכון. שעיר של ראש חודש הוא רצון בדיוק כמו שעיר שהוא חובה, הוא... זה אותו דבר. ותשועת נפשם מיד שונא. איזה שונא יש דווקא בראש חודש? על מי מדובר פה? מזבח חדש בציון תכין, זו תפילה עצומה. אבל אני מקווה שעל המזבח החדש שיוכן בציון נקריב גם את קורבן שאר הרגלים. מזבח חדש בציון תכין ורק עולת ראש חודש נעלה עליו. ושאר העולות, ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, הכל נעלה עליו. ושעירי עיזים נעשה ברצון. מה הקשר בין ראש חודש לגילוי הרצון הזה? זבחי רצון. שעירי עיזים נעשה ברצון. ובעבודת בית המקדש נשמח כולנו. זה פתיחה נפלאה. הקושי שלי בתפילה הזו זה לא התפילה, הקושי שלי זה שפתיחה כל כך נפלאה, למה אי אפשר לעשות אותה בכל החגים? ובשירי דוד עבדך הנשמעים בעיריך האמורים לפני מזבחיך, אהבת עולם תביא להם. שירי דוד עבדך אנחנו נשיר כל יום, נכון? שיר של יום, על הקורבנות. נשיר כל החגים, נכון? מה הם רוצים בראש חודש? ומה זה הסיום? זה בכלל לא הבנתי. אהבת עולם תביא להם. סתם לא הבנתי את המילים בעברית. אהבת עולם תביא להם. איך אתם מסבירים את זה בעברית? שהשם יאהב אותנו, אהבת עולם? אז בעברית אומרים אהבת עולם, תאהב אותנו. תביא להם, זה נשמע סלנג ישראלי. הביא לו. אהבת עולם תביא להם. מאיפה? מי יאהב את מי? הם אותך? תביא להם אהבה עולם לך. מי? וברית אבות לבנים תזכור. זה ייחודי לראש חודש? כל זה מופיע רק כתפילת ראש חודש. ברגלים יש דברים ייחודיים לפסח, לשבועות, לסוכות, בקורבנות. אבל פה, ואז מגיעים להקדמה שהיא כבר שייכת לכל הרגלים, ואבינו לציון עירך ברינה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובות. זה כבר אצל כולם. זה פילי פלור. זה אגב בכל הנוסחאות, עם הבדלי מילה פה, חצי מילה פה. אני רוצה להתחיל את סוגיית ראש חודש מתחילתה. למה הזכרתי שעניין העגל קשור לראש חודש תמוז יותר מלכל ראש חודש? כי חטא העגל הוא חודש תמוז. החודש שלנו הוא חודש חשוב מאוד ללימוד. אילו היינו זוכים, היה חודש תמוז, חודש קבלת התורה. נכון? כי אם נשברו הלוחות בי"ז בתמוז, זאת אומרת שאז ירד משה רבינו עם הלוחות. עד ט"ז תמוז, כמה שעות לפני שבירת הלוחות, התוכנית הייתה שעכשיו יהיה קבלת התורה. אנחנו זוכרים תמיד את השלילה בי"ז תמוז. אבל כדאי מאוד מאוד לזכור את החיוב, מפני שי"ז תמוז הוא מאותם עצומות שבעזרת השם עתידים להפוך לססון ולשמחה. זאת אומרת, אותם המאפיינים של האבל מתהפכים. אם בי"ז בתמוז לא קיבלנו את התורה, את הלוחות הראשונות, והלוחות נשברו ועברנו למדרגה של עלייה שנייה להר סיני, בעזרת השם בתמוז נוכל לחזור למדרגה הגדולה של קבלת התורה. אם בי"ז בתמוז שרף הפוסטמוס את התורה, אז עוד פעם נשרפה התורה, הפעם על ידי הקיסר הגוי. אם בי"ז בתמוז הובקעה העיר, ירושלים, אז בתמוז היא צריכה להיבנות. אם בי"ז בתמוז בוטל התמיד, קורבן התמיד, אז הוא צריך להתחדש. בי"ז בתמוז, בראש ובראשונה, אם כן, התרחש חטא העגל. החטא שהיה אצל האנשים ולא אצל הנשים. ובגלל העניין של מה שקרה בי"ז תמוז, בראשי חודשים, נשים אינן עושות מלאכה. עד כאן סדרת הנתונים. בואו נתחיל לחשוב על הכל ביחד. נראה לי שבראש ובראשונה ההבדל בין ראש חודש לכל אחד מהרגלים הוא הבדל מאוד פשוט. בימי חול אין מוסף. באיזה ימים יש מוסף? בשבתות ובחגים ובראשי חודשים. מה קרה בפסח? בפסח קרה איזשהו אירוע בהיסטוריה. היום קרה אירוע. והאירוע הזה צריך להיות מצוין על ידי איזושהי פעולה שלי, הכרת הטוב, תפילה לקבל את אותן הערות מהיום הזה, מההערה הזאת הלאה, סוכות, כל חג. גם בימים שלא קרה משהו בהיסטוריה, אבל בראש השנה, ביום הכיפורים, יושב הקדוש ברוך הוא בספרי חיים ומתים פתוחים לפניו. מה קורה בראש חודש? בראש חודש לא קרה כלום. שום דבר. בראש חודש לא אירע איזשהו אירוע היסטורי. לפני שאמשיך אני רוצה לומר את הדבר המופלא הבא. אירוע היסטורי שקרה עתידו שיום אחד נפסיק להזכיר אותו. ככל שהאירוע ההיסטורי גדול יותר, הפסקתו תהיה ברורה יותר. אסביר את עצמי. האירוע של יציאת מצרים הוא אירוע ענק. ומפני שהוא כל כך גדול, תארו לכם מה יקרה באותו היום שבו כבר נתאר את האירוע של קיבוץ הגלויות הגמור, של הגאולה השלימה, ופתאום הגאולה של ישראל ממצרים תהפוך להיות כל כך תפילה, כל כך קטנה. האירוע ממצרים הוא אירוע שהתרחש וזהו. ככל שהוא גדול יותר, יבוא יום, וכשיבואו השעות הגדולות שבהם נזכור את הדברים הגדולים, לא יאמר עוד חי השם אשר העלה ואשר הוציא את ישראל ממצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא אותם וכו' וכו', כל תיאור העתיד, אז או שהאירוע של סיפור יציאת מצרים יתגמד, או שיתבטא לגמרי. כך צריך להיות. ראש חודש הוא לא משהו שקרה בשעה מסוימת. ראש חודש הוא משהו הרבה הרבה יותר ניסה שנצטרך להבין אותו עכשיו. רק כאן בעולם הזה אי אפשר להגדיר אותו כי לא רואים מה קורה בו. אני רוצה להסביר את זה. אנחנו חושבים שראש חודש הוא חג שעניינו הוא שאנחנו קידשנו את החודש. הקדוש ברוך הוא אמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, ואנחנו קידשנו את החודש, ועכשיו יש ראש חודש. אבל אתם יודעים מה יהיה לעתיד לבוא בראש חודש? אני רוצה לדבר על מה יהיה בטבע לעתיד לבוא. לעתיד לבוא בראש חודש, יקרה משהו שיתאר את שינוי הטבע העתידי. כך מתארים הנביאים. מקור 8 למטה, אחרון מצד שמאל. הזכרנו פעם את הפסוקים בספר יחזקאל שמתארים את יחזקאל הנביא, רואה את בית המקדש השלישי, ראינו כמה וכמה וכמה הקשרים בזה. בין יתר הדברים שהוא רואה שם, גם את זה כבר הזכרנו, הוא רואה מים יוצאים מבית המקדש. זוכרים? המים האלה היוצאים מבית המקדש מתחילים לפקות ולעלות, לעלות, 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 ופתאום יחזקאל הנביא בפרק ממ"ז בספר יחזקאל לא יכול לעמוד שם, והוא עולה על איזו מדרגה כדי להציל את עצמו. לאט לאט הוא רואה שהמים האלה היוצאים מן המקדש מתחילים לרדת לכיוון דרום-מזרח ויורדים אל ים המלח, אל ים המוות של היום. הוא מסתכל שם ורואה את הדברים הבאים, אני קורא רק מהמשך הפסוקים, מקור 8. ויאמר אלי, המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה וירדו אל הגלילה הקדמונה, אל הצד המזרחי, וירדו על הערבה. הנה הערבה תתחיל לפרוח עוד מעט, כי ירדו אליה הרבה מים. ולא סתם מים מהמוביל הארצי, אלא מים מהמוביל העירוני. כלומר, זה מים מירושלים, מבית המקדש. וירדו על הערבה ובאו הימה אל הימה המוצאים, ונרפאו המים. הם ירדו אל הים, אל הים שהוא כבר לא ים. ים המוצאים, כלומר ים המלח. הים שגם המים שנשארו בו הלכו בגלל המפעלים. ובאו הימה והגיעו אל הימה המוצאים. ונרפאו המים. והיה כל נפש חיה אשר ישרוץ אל כל אשר יבוא שם נחליים, יחיה. אוהו, ים המלך התחיל למלא חיים. וכל חיה שתגיע לשם, כל שרץ, כל דג, יקבל שם כזאת חיות. תיאור מעניין. והיה הדגה רבה מאוד. אני לא עוסק פה בים המלך, אני עוסק בראש חודש. עוד מעט תראו למה אני עוסק בראש חודש. שנייה. והיה הדגה רבה מאוד, קיבעו שם המים האלה. למה הדגה תהיה רבה מאוד? כי איזה מים מגיעים לשם? מים מבית המקדש. וירפאו בחי כל אשר יבוא שם הנחל. ים המלח ימשיך להיות מקור של בריאות עצומה, אבל של בריאות של בריאה, בריאות של בריאות גמורה. וירפאו בחי כל אשר יבוא שם הנחל. והיה ועמדו עליו דבגים. פעם דיברנו על הפסוקים האלה. על ים המלח יעמדו דייגים, מעין גדי ועד אל עגליים ישתוח לחרמים יהיו, למינה תהיה דגתם, כי דגת הים הגדול רבה מאוד. תראי פלאות, שם יהיה פשוט ים גדול. נו, ומה יעשו בכל זאת התיירות, וקצת מלח בכל זאת צריך? זה מוסיף המלח, ביצותיו וגבעיו ולא ירפאו, למלח ניתן. אומרים איזה יופי. כלומר, יהיה שם דגים ודייגים ועצים ותפוזים והכל יהיה נחמד, ויהיו שם ככה גבעות מלח קטנות. כלומר, אפשר יהיה שם לשכב במלח כל מי שצריך, ולקטוף קלמנטינות ותפוחים ודייגים ודגים. זה פילי פלוי. מה שקשור לראש חודש? ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל. כל עץ מאכל. לא ייבול עליהו. זה החידוש. נכיר עצים, אבל העצים נובלים ופורחים. לא, פה לא תהיה נבילה. ולא ייתום פריו. פירות שלא נגמרים. איך? עכשיו המשפט. לחודשיו יבקר. מה יהיה בראש חודש? חג הביקורים. כל ראש חודש האילנות ייתנו את פירותיהם מחדש. כי מימיו מן המקדש הם היוצאים. והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. מה החידוש? לא יהיו עונות. לא יהיה חורף וקיץ, אלא כל חודש עם ההתחדשות של הלבנה, כל חודש כל הטבע יתחדש. כך אגב מסיים יחזקאל את נבואתו כמעט. שמתם לב למה שניבא ישעיהו בפסוק לפני והיה מדי חודש וחודשו? מה הוא אמר? כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה. מה זה השמיים החדשים והארץ החדשה? זה הסיפור. בשמיים הקיימים יש חורף, יש קיץ, יש עונות. אבל בשמיים החדשים והארץ החדשה, כאשר הם עומדים לפניי, כן יעמוד זרעכם ושמכם. אני מודה שעד ששמתי לב לפסוק הזה שוב, אני קלטתי אותו לעניות דעתי בשטחיות נוראית. הבנתי כאילו כתוב פה, עם ישראל חי כמו השמיים והארץ. הבל. עם ישראל יתחדש כמו השמיים החדשים והארץ החדשה. בעולם הזה אין קיץ בלי חורף, כמו שאין אור בלי חושך, כמו שאין יום בלי לילה. חשבתם אגב פעם מה פירוש המילה חורף בעברית? חורף זה השורש חט ריש פי, כמו שורש המילה חרפה. מה זה חרפה? חרפה מופיעה למשל כאשר רוצים לדבר על אורלה. האורלה היא חרפה. היום אומר יהושע בן נון, גלותי את חרפת מצרים מעליכם. אורלה היא כיסוי. כשאתה מסיר את הכיסוי, אתה מסיר בעצם את החרפה. כיסוי זה לחסות משהו שצריך להתגלות, אבל עוד לא מסוגל. ואני מאיפה מופיע בפעם הראשונה חרפה? נפלא. מה אומרת רחל? העקרה שבאימהות, העקרה שבעקרות. מה היא אומרת כשנולד יוסף? אסף אלוקים את חרפתי. הכל היה מכוסה. מצוקים. כמו שחנה מתארת בצעקות שלה, השם צבאות, אם דראות תראה בעוני אמתך. והיא מבקשת, אם יש לך לתת לי בן. והיא מתחננת לצאת מהקרותה, ואז אומרת חנה בתפילתה, אומרת חנה בתפילתה בתוך השירה הגדולה אחר כך, אין צור כאלוקינו, כי להשם מצוקי ארץ. יש לו מצוקים מצוקים, ובעצם היא מדברת על עצמה. היא מתארת את המצוקים, את המצוק, את המצור, שהוא חרפה, צריך להסיר אותו. צריך להסיר את המצוק שהעולם נמצא בו כדי לגלות את הזרימה שהעולם צריך להגיע אליה הלאה. העקרות היא הלידה. זה שלא מופיעה לידה בעולם, זאת עצירה בעולם, זה כאב נוראי. זה כאב שרק הקרוב אליו מבין אותו בעוצמה שלו. אגב, חשבתי ממש בחצי שנייה. מי העקרה הראשונה בתורה? שרה. השנייה, רבקה. השלישית והרביעית, רחל ולאה. אצל לאה כתוב, ויפתח את רחמה. וירא השם כי שנואה לאה, זאת אומרת, רחמה הייתה סגורה. כלומר, מתוך ארבע אמהות, 100% עקרות. עד שבאה שרה לעולם, עוברים יותר מ-2,000 שנה. מישהו ראה איזושהי עקרות ב-2,000 השנים הללו? תגידו, נו, לא מופיע. אין עוד מקום בתנ"ך בכזה מקום צר שמופיעות כל כך הרבה לידות. כל פרשיות התולדות בבראשית ונוח. ויולד, 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 ויולד. כולם יולדים. מתי הלידות האלה פתאום מגיעות לסיבוך? שנגמרים 2,000 שנות התוהו ומתחילים 2,000 שנות התיקון. 2,000 שנות התורה, אז עכשיו הקרות? הפוך צריך להיות. הקרות היא מציאות שמתרחשת כי התאווה הקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, את הביטוי הנורא לתפילתן של אמהות. יש שבע עקרות בתנ"ך. שרה, רבקה, רחל ולאה, אשת מנוח, אמו של שמשון, חנה, וציון, עם ישראל. רוני עקרה לא ילדה. אשת מנוח היא האמא של שמשון. שמשון בא להסיר את חרפת הפלישתים מעל ישראל. את החרפה שהוא לא מצליח להסיר ומנסה דוד מול גוליית וכולם וכולם. הפלישתים המחרפים. מערכות ישראל, מערכות אלוקים חיים, וכך הלאה והלאה. ציון נקראת עקרה, רוני עקרה לא ילדה, כי ציון תפקידה בעולם הוא להסיר את החרפה, ולהסיר את מה שעצור בעולם, את מה שלא מופיע, את מה שלא מתגלה. ולכן אנחנו מקבלים את הכוח הזה מארבע אמהות. זאת סוגיה גדולה שאינני נכנס אליה עכשיו. אתם יודעים מה זה חורף? חורף זה שהיבול מכוסה בפנים. הוא לא יוצא. האדמה לא מוציאה את היבול כי יש חורף. הכל הכל בפנים. אגב, מה ההפך מדבר מכוסה בעברית? חפר. כשחופרים את האדמה, היא מתגלה. יום החפר הוא היום בט"ו באב שבו גילו את כיסוי האדמה החוצה. לעתיד לבוא, לא יהיה לילה ויום. כי יהיה אור הלבנה כאור החמה. וכשהלבנה תהיה מתוקנת, יהיה ראש חודש שבו יהיו שמיים חדשים וארץ חדשה. לעתיד לבוא, כל ראש חודש יהיה יום ביקורים של כל הטבע. לחודשיו יבקר. למה? כי מימיו מן המקדש הם היוצאים. זה כבר לא מים ברמה של העולם הזה, זה מים ברמה של העולם הבא. כמו שהאור שברא הקדוש ברוך הוא בהתחלה נגנז לעתיד לבוא, ובינתיים משתמשים במאורות שפה, כך המים הם עוד לא המים של עתיד לבוא. וכשהמים יצאו מן המקדש, יתגלה שאין מדבר ומקום מחיה, אלא הערבה תתמלא מים ויסוסו מדבר וצייה ותגל ערבה. פעם טענו שזהו ההסבר, לעניות דעתי, ברור לי, שזהו ההסבר העמוק לקריאת ברכי נפשי בראש חודש. ומה עוסק מזמור ברכי נפשי בתהילים? בשידוד מערכות הטבע. כל הטבע הולך להגיד שירה. בהקשר הזה טענו פעם, טענה מעניינת מאוד, אני משוכנע בה. שאלתי, איפה דוד המלך אמר את ברכי נפשי? דיברנו על זה פעם בשיעור. איפה יכול להיות שהוא אמר את ברכי נפשי? הרי דוד המלך מדבר בברכי נפשי על הטבע של ארץ ישראל. הוא מדבר על טבע בלתי אפשרי. כי הוא מדבר בפסוקים אחד אחרי השני על סלעים מחסה לשפנים. נכון? על נמרים, על יעלים. איפה זה קיים? אנחנו מדברים פה עכשיו על, אנחנו לא מדברים על, על, על המרינה בהרצליה. אין שם יעלים ונמרים ושפנים יש, אבל מסוג אחר. אין את כל זה, נכון? אז איפה זה נמצא? איפה זה נמצא? אז הוא כנראה נמצא באיזשהו מקום, במדבר יהודה, זה אזור מוכר לדוד המלך, נכון? הוא בעין גדי. אז איך הוא פתאום עובר בפסוק הבא, לזה הים גדול ורחב ידיים, שם אוניות יהלכון, זה אין בעין גדי. לוויתן זה יצרת לשחק בו, חזרנו להרצליה. אלא מה, הוא כתב רעיונות. אמרנו שלמדנו פעם ברכי נפשי, לי אין ספק בכלל. דוד המלך יושב במקום הטבעי שלו, הוא יושב שם. מזמור לדוד בהיותו במערה, במדבר יהודה, שם הוא יושב. וכשהוא יושב שם הוא רואה את הסלעים ואת השפנים ואת היעילים ואת הנמרים. הוא התפעם. ואז כשהוא רואה את כל הדברים האלה, הוא מסתכל למטה אל ים המלח. והוא רואה את ים המוות. הוא רואה את ים המוות אחרי סדום ההפוכה. הוא דוד המלך. הוא מסתכל למטה ואומר, זה הים גדול, הוא רחב ידיים, אבל הוא מת. שם אוניות יהלכון. אני ארגע רק כשאני אראה באותו מקום סלעים, שפנים, יעלים, נמרים ואוניות מהלכות ודגים ודגה ודייגים מעין גדי עד עין גלי. אז יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. אז ברכי נפשי את השם, הללויה. אז יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. בינתיים אתה לא שמח, ריבונו של עולם. ראש חודש הוא לא אירוע היסטורי. ראש חודש הוא הידיעה שהעולם מתחדש. ראש חודש הוא הידיעה שיום יבוא ונצא מחורף וקיץ, לילה ויום. יום יבוא וקרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. קרב יום שלא נצטרך את הלילה כדי לגלות את היום. בראש חודש לא רואים פני עזרה. הרב חרלאפ כותב משהו שרק הרב חרלאפ באומץ ובמיוחדות הזאת של הדברים שלפעמים אנחנו רואים יכול לכתוב. מקור שש, נשמע מוזר מאוד בהתחלה. תשמעו מילים, רק בשביל זה כל השיעור הרב חרלאפ הזה. אף על פי מקור שש, שקביעות החודש תלויה בדעתם של ישראל, נכון? קביעות החודש, אנחנו בדין קידש את החודש. לא מצינו עלייה לרגל וראיית פנים בעזרה בראש חודש, אלא ברגלים בלבד. ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלנו. אמת? למה? תשמעו מה זה. אתם, לפני שנמשיך, אתם זוכרים את הגמרא הידועה, את דברי חז"ל, שמופיעים פה במקור שבע, לא נראה אותם בפנים אפילו. זוכרים את דברי חז"ל הידועים, הידועים, על האגדה המפורסמת שהקדוש ברוך הוא בורא את שני המאורות הגדולים באותו הגודל, נכון? הוא בורא את השמש ואת הירח, אמת? והלבנה באה אל הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, ריבונו של עולם, אין שני מלאכים יכולים לשמש בכתר אחד. והקדוש ברוך הוא אומר לה, 100%, לכי ומעתי את עצמך. צודקת, באמת יש בעיה, קדימה. היא נפגעת עד עמקי נשמתה, והיא אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון, אלך ואמעיט את עצמי. מה, אמרתי לך נוהל תקין, מה, זה לא נכון? לא כדאי שהנוהל יהיה מסודר לפני שמתחילים לעבוד? אמר לה הקדוש ברוך הוא, תראי, יהיו לי כמה וכמה פרסי ניחומים בשבילך. ראשית, את תמשלי גם ביום וגם בלילה. יש ירח גם ביום. הלבנה שלנו חכמה מאוד, והיא אמרה, ריבונו של עולם, תודה רבה, או בעברית קדומה, מויכל טייבס. אני מזה לא אצא חיה, כי מה זה עוזר לי? שרגע ביתי הרע מים מהני, אז זה יהיה עוד חתיכת נר בצהריים. מה לקדוש ברוך הוא? יש לי עוד פרס ניחומים. מסביבך יהיו המון כוכבים. אף פעם לא תהיי לבד. תסתכלי על השמש, זקנה לבדה. ולך יש כוכבים, ראה שגם זה לא כל כך עוזר לה. ניסה עוד ועוד ניחומים, שום דבר לא עזר. עד שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, יש לי בקשה ממכם, כל ראש חודש, תביאו שעיר חטאת להשם. כך כתוב בראשי חודשיכם, בקורבן. שעיר חטאת להשם. נורא. פעם יחידה בתורה שכתוב חטאת להשם. כאילו, מי צריך להביא חטאת? כאילו, הוא צריך להביא חטאת. והלשון שם בגמרא הוא, הביאו כפרה עליי. על מי זמן הכפרה בראש חודש? גבל. הביאו כפרה עליי, על שמיעטתי את הירח. דיברנו על הגמרא הזו הרבה. לא מבין אותה, אבל תשמעו את הרב חרלאפ. זה מדהים. נראה לומר בטעם הדבר, שבראש חודש, אומר הקדוש ברוך הוא, בטעם הדבר שמה? בוא לא נשכח. למה מה? למה? לא רואים פני עזרה בראשי חודשים. למה באים ברגלים ולא באים בראש חודש? נראה לומר בטעם הדבר שבראש חודש אומר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח. כביכול, מרגיש הקדוש ברוך הוא עצמו חייב במיעוט הירח. אז הוא צריך מה? כפרה, נכון? אי אפשר להגיד, רק פשוט זה כתוב. בקיצור, הוא צריך לעשות תשובה. נכון? צריך לעשות תשובה. הוא מיעט את הירח. ומפני שמיסוד התשובה היא הבושה, איך אפשר לעשות תשובה בלי בושה? לא באה המצווה של ראיית הפנים בעזרה בראש חודש. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תבואו. לא נעים, זה מבייש. תבואו ברגלים. עכשיו, מה אתם באים? אתם אומרים, שכוח שהוצאת אותנו ממצרים. זהו, אומר. מה בראש חודש אתם באים להגיד שמה שאני צריך לעשות תשובה? לא, אז ביחד. בושה. כדי להבליט את בחינת הבושה של כולנו, של העולם, של המציאות, של החורף, של החרפה. ובילה המוות לנצח, כתוב על העתיד. ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים. ומה אז? וחרפת עמו יסיר, כי השם דיבר. ואומנם לעתיד, כשיתוקן חטא זה, ויהיה אור הלבנה כאור החמה, אז תהיה באמת ראיית פנים בעזרה, גם בראש חודש. כשהשמיים יהיו חדשים והארץ תהיה חדשה, כן יעמוד זרעכם ושמכם. אז תבוא אליי כל חודש, והיום מדי חודש בחודשו, אני מחכה לכם. נו, אבל בינתיים אני לא יכול לבוא, זה לא יפה שתבוא עכשיו. בושה משהו. פילי פלא, צריך להבין את זה. אני לא יודעתי הפשעה של זה, הוא אדיר. מה הייתה ענה הלבנה? הלבנה אמרה, אין שני מלאכים יכולים לשמש בכתר אחד. זכרנו הרבה פעמים את הדברים דווקא בשמו של הרבי מבלז. פעמים הרבה דיברנו. הוא אומר, באמת, הלבנה באמת צדקה. באמת צדקה. נוהל תקין אומר שאי אפשר שניים. קוראים לזה רוטציה. שמענו על זה. זה לא, זה שטויות, זה לא עובד. אז מה? אז באמת, לכאורה הלבנה צדקה. מה הרבי מבלז, הלבנה צדקה? אוי ואבוי, הלבנה צדקה. זה נכון ששני מלאכים, אמר הקדוש ברוך הוא ללבנה, לא יכולים לשמש בכתר אחד. אבל מה הקשר בינך לבין מלכה? מה לך ולמשפט הזה? מי עשה אותך מלך? מאיפה זה בא לך לראש? למה את חושבת שיש לך בעיה לשמש יחד עם החמה? כי את מחזיקה מעצמך מלך. שני שליחים יכולים לשמש מלך אחד. מיליון מלאכים יכולים לשמש מלך אחד. יודעת למה את לא יכולה להסתדר עם החמה? יש לך נפח. אני מאוד אוהב אותך. לכן, לכי ומעטי את עצמך. בואי אני אלמד אותך איך עושים את זה. תתחילי קצת למעט. הנה אלווה, אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיד לך מה יקרה לך כשתמעטי את עצמך. זה פילי פלאות. אם תמעטי את עצמך, אז את תמשלי גם ביום וגם בלילה. מי שתופס נפח, הוא גם מוגבל בזמן. אבל אם תמעטי את עצמך, את יכולה להיות גם ביום וגם בלילה. אמרה הלבנה, ריבונו של עולם, אבל אני אהיה ביום ולא יהיה לי רייטינג. מי יראה אותי? מי יגיד שהייתי פה? אמר הקדוש ברוך הוא, לא עוזר, בואו נעבור לשלב הבא. אם תמעטי את עצמך, מסביבך יהיו המון כוכבים. כי מי שממעט את עצמו, נורא קל להיות לידו. פשוט יאהבו להיות לידך. זה טוב לך. דרך אגב, הכוכבים שיהיו לידך, לפחות ככה אנחנו, הילדים למטה, חושבים, הם כולם קטנים לידך. אבל זה לא נכון, נכון? יש כאלה שהרבה יותר גדולים ממך. אבל מי שממעט את עצמו, בכלל לא מפריע שיש לידו מישהו גדול, או מישהו קטן. הגודל הוא שאתה ממעט את עצמך. אז כשמסתכלים עליך, אתה הכי גדול. רק אחר כך, אני כבר לא זוכר באיזו כיתה, אומרים לנו שבעצם מה שאנחנו רואים זה לא לגמרי מדויק. זה כשהורסים לנו את הכל. אבל עד שהתחילו להרוס, לכי ומעטי את עצמך. אבל הלבנה לא נרגעת מזה. כי בעולם הזה אנחנו לא יודעים איך ממעטים את עצמנו. והיא רוצה להופיע. אבל אם תופיע, תמשלי ביום ולא בלילה, ואז יישאר יום ולילה. בחורף וקיץ. ועוד אי אפשר יהיה להגיע לעולם של שמיים חדשים וארץ חדשה. ואיך נעשה ראש חודש? אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, כל ראש חודש תביאו עליי שעיר. כי כל עוד העולם לא מבין שכל גדולתו תהיה מזה שהוא ימעט את עצמו, אז עוד יש בעולם את הבושה הזו. ראש חודש עוד לא מופיע בסעיפתו. עוד אין ראש חודש. ראש חודש האמיתי הוא שכל העולם מתחדש ותחדש פני אדמה כל הזמן. ראש חודש הוא השמחה הגדולה של ההתחדשות, לא מפני שניצחנו את מצרים, אלא מפני שכל הטבע מתחדש. ראש חודש הוא לא שניצלנו מן המוות. ראש חודש הוא שאין מוות, שים המלח הוא ים של חיים, שבים המלח עומדים דייגים מעין גדי עד עין עגליים. ראש חודש הוא הזמן שהשמיים החדשים והארץ החדשה עומדים, כך יעמוד זרעכם ושמכם והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו. ראש חודש הוא זמן שפתאום אדם מסתכל בטבע מסביבו, והוא לא עושה דברים מפני שקרה איזשהו אירוע, אלא מפני שהוא שייך אל המציאות, וכל המציאות מדברת חיים, מדברת אלוקות. ראש חודש הוא החג של העתיד לבוא. ראש חודש כאן בעולם הזה הוא בנסתר. ראש חודש נקרא בכסה ליום חגינו, כי הלבנה נכסית, אבל בכיסוי הזה הכל רק מתחיל להתחדש. אתם יודעים מה קרה בחטא העגל? פתאום לא ראינו את משה. פתאום השמש פני משה כפני חמה, פתאום ההובלה האלוקית הזאת נכסתה. וכשהכל נכסה, באנו מהר אל אהרון ואמרנו לו, אנחנו צריכים לראות, אנחנו צריכים לגעת, אנחנו צריכים ממש. אבל תנסו רגע לחכות. וכשהאנשים לא יכלו עם הכיסוי הזה, הנשים לא חטאו. בעולם הזה אנחנו עוד לא מבינים מספיק את ראש חודש. כי בעולם הזה, ביום שבו יצאנו ממצרים וניצחנו את פרעה, אנחנו רואים את הרע, את הטוב, ואיך הטוב ניצח את הרע. אז ודאי שהשמחה יותר גדולה. אבל האמת היא שבראש חודש הטוב לא מנצח את הרע, אלא הטוב הופך את כל הרע לטוב. בראש חודש אין יותר מי המוות, אין יותר ים המלח. לחודשיו יבקר, כי מימיו מן המקדש הם היוצאים. לעתיד לבוא, אז נגלה את ראש חודש. תחשבו רגע על התפילה הזו שאמרנו במקור חמש. היא מדהימה. כל חג נביא קורבן. אבל הקורבנות שהבאנו בפסח ובסוכות ובשבועות, הבאנו כי אנחנו חייבים להביא קורבנות. ודאי שאנחנו רוצים להודות לקדוש ברוך הוא על זה שיצאנו ממצרים. אבל את האמת, בינינו היינו שמחים יותר אם לא היינו נכנסים למצרים. עכשיו אנחנו מודים. אגב, כשאני מודה על משהו שקרה לי, זאת הכרת הטוב. זה לא רצון מוחלט. זה קרה. אני כמעט הייתי אומר בהגדרה הלכתית כזאת, לא הלכתית, הלכתית. כל החגים זה מצוות עשה שהזמן גרמם. ראש חודש לא. ראש חודש לא הזמן גורם אותו. ראש חודש הוא כשמנצחים את הזמן. ראש חודש הוא זמן כפרה לכל תולדותם. הזבחים שמביאים בראש חודש הם זבחי רצון. החטאת שמביאים בראש חודש היא חטאת להשם. כאילו הקודש ברוך הוא עוד מתבייש, כי עוד לא יכול להיות ההופעה הנורמלית בעולם. בראש חודש אנחנו מביאים חטאת להשם ככה בצניעות, לפייס. לפייס את הלבנה שלא מבינה את המיעוט. להגיד לקודש ברוך הוא שאנחנו בדרך לקראת ותחדש פני אדמה. מזבח חדש בציון תכין. בטח מזבח חדש בציון תכין. כי כל עניינו של ראש חודש זה מזבח חדש לגמרי. לא שייך לישן. לא שייך למשהו שקרה. זה שייך רק לראש חודש. מזבח חדש בציון תכין. ועולת ראש חודש נעלה על המזבח החדש. אגב, על המזבח החדש אולי באמת כבר לא נקריב את קורבנות הפסח והסוכות. למה? כי כל המועדים בטלים. אגב, איזה מועד לא בטל? פורים, למה? כי בפורים לא קרה שום דבר בהיסטוריה. כל מה שפעם קרה בו משהו בטל. בפורים לא קרה, רק תוכניות. היו לימח שימוע הוא תוכניות מגירה. זה עוד כמה. אבל לא קרה בסוף כלום. הרי הסיכום העיתונאי, בכרוניקה העיתונאית של פורים, היה הכל דיבורים. בסוף שום דבר לא התרחש, אפשר להמשיך קדימה, לכן באמת נשארו בגלות. פורים. לכן פורים לא בטל. כי בפורים לא קרה. מה שתופס נפח נגמר. בחנוכה קרה המון. לכן 8 ימים מדליקים נרות. אבל לעתיד לבוא, לא צריך את זה. כי כמה שקרה יותר, הביטול יהיה יותר בולט. כמה שלא קרה, זה בדיוק מה שימשיך. לכן מה יהיה לעתיד לבוא, מתי נבוא לראות פני הזרה? בראשי חודשים ובשבתות. ראשי חודשים כשאנחנו מגלים את החידוש של העולם, ובשבתות כשהקדוש ברוך הוא מקדש השבת, מחדש את החידוש של העולם. אז נבוא לבית המקדש. וזה יהיה החידוש. וכשנבוא לבית המקדש בראש חודש, נביא את הביקורים. כי כשנעבור שם בעין גדי ובעין עגליים, פשוט ניקח איתנו את הביקורים מראש חודש, ונבוא לבית המקדש. מזבח חדש בציון תכין, ועולת ראש חודש נעלה עליו. וסעירי עיזים נעשה ברצון, ובעבודת בית המקדש נשמח כולנו. מה פירוש? כי בעבודת בית המקדש לא נביא קורבנות בגלל זיווה וצרת, ולילה שנהיה לאור, וחושך שנהיה לאור, וחורף שנהיה לקיץ, וחרפה שהוסרה. נשמח כולנו. ובשירי דוד עבדך הנשמעים בעיריך, האמורים לפני מזבחך. שירי דוד בטח יגידו על כל דבר. כל יום יביאו תמיד של שחר ותמיד של בן הארבעים, יגידו את שירי דוד. מה יהיה בראש חודש? תשמעו, זה פילי פלאות. מה יהיה בשירי דוד עבדך? כשנגיד תהילים, מה נרגיש פתאום? אהבת עולם תביא להם. אני רוצה להגיד משהו שהוא נשמע קצת כפירה, אבל הוא כל כך אמה. ואני מה זה אהבת עולם תביא להם? סוף סוף תלמד אותנו לאהוב את העולם. פשוט איך אוהבים את העולם. כי היום אנחנו עוד לא יודעים. היום יש תורה, ויש לא עלינו עולם. ונו, כשזה קצת ביטול תורה, אז מסתכלים על העולם היפה. אהבת עולם תביא להם. סוף סוף נוהב פשוט את העולם. והעולם יאהב אותנו. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. לא כתוב פה כלום על זה שאתה תאהב אותנו אהבת עולם או שאנחנו אותך. וכשזה יקרה, ברית אבות לבנים תזכור. כי אנחנו לא מביאים קורבנות על מה שעשית לאבות. אלא אנחנו נביא קורבנות על מה שאנחנו הבנים נראה. ואז ברית אבות לבנים תזכור. אחרי ההקדמה הזאת אפשר לעבור לדברים הרגילים. ואביאנו לציון נרחה ברינה ולירושלים בית מקדשך. וביום שמחתכם פתחנו. ומעל היום יום ובמועדיכם, פסח, שבועות, סוכות, יום כיפור, ראש השנה, ולמעלה, למעלה, למעלה מכל זה ובראשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם. כי ראש חודש הוא הרבה יותר. תם אמר רבי יהודה, אחיו של רבי יעקב, בטור, שלושת הרגלים היו כנגד אברהם, כנגד יצחק וכנגד יעקב. 12 החודשים הם כנגד 12 שבטי ישראל, הם כנגד מה שאנחנו צריכים לגלות בעולם. מה קרה בחטא העגל? הפסקנו לגלות את זה. ניתקנו בין השמיים לבין הארץ. אבל כשאנחנו ניתקנו בין השמיים לבין הארץ, היו שם הנשים הצדקניות האלה. אלה שלא נבהלו מפרעה במצרים ועוררו אותנו תחת התפוח. אלה שלא נבהלו כמה חודשים אחר כך בחטא המרגלים. אלה שלא פרקו נזמי הזהב מאוזניהם בשעה שכולם ביקשו שיפרקו נזמי הזהב רק מפני שאם לא רואים סימן שאין. אין משה כי לא ראיתי אותו. ושלחנו את פרשנינו לענייני פרשנינו לבדוק, וכולם אמרו שאין משה. ואומרים שמבחינה מדעית לא יכול להיות ש-40 יום ו-40 לילה הוא לא חוזר, זה ברור שאין משה, נגמר. יש אלוקים, אבל זה משה האיש, אלוהים האיש, לא ידענו מה היה לו, נגמר. אבל הנשים שהיו שם בעגל, הבנות של ארבע האימהות, ארבע האימהות שלימדו אותנו שגם מה שלא רואים יש. אתם מבינים מה פירוש האימהות שהיו עקרות והקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן? מה שלא רואים זה לא שאין. מה שלא רואים זה הרבה יותר יש ממה שרואים. מה שרואים פשוט תופס נפח. מה שלא רואים יכול להיות שזה יש באמת. כשנבין את זה, נגיע לראש חודש. אז תוסר חרפת הלבנה, וחפרה הלבנה ובושה החמה, זה כאן. אבל יום יבוא והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת ימי בראשית. ואז נגלה את ראשי החודשים של עם ישראל. ראשי חודשים לעמך, זאת הבחינה של גילוי מה שעדיין נסתר. כאן נהגו לעשות מלאכה, לא לעשות מלאכה. הנשים, מצווה שלא תעשנה. סעודת ראש חודש, קצת מרבים, קצת, כדי לזכור שאנחנו נוגעים שם מרחוק. רק מרחוק. אילו היו נותנים לזה איזשהו צוויון, זה כבר היה הופך ליש. פסח, אני יודע מה עושים. אמרו לי מה לעשות. אתם יודעים למה אמרו לי? כי יום יבוא וזה לא יהיה. את ראש חודש אנחנו הולכים ועושים בעולם. והעולם יגיע לתעודתו כשאנחנו נדע ליצור בעולם ראש חודש. אז יופיעו השמיים החדשים והארץ החדשה, ואז מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו נבוא לא רק אנחנו, אלא נבוא כל בשר באהבת עולם תביא להם להשתחוות לפניי, אמר השם. ערב טוב וחודש טוב ומבורך.